הנה, עכשיו זה רשמי.
טוב.
כן.
הכל שלנו. בלי זה אין כלום. טוב. אני בכל זאת אחזור אחורה. שורה אחרונה של 338. יש הבדל אינסופי בין החותמת ובין החותם. ובין החותמת. החותמת אין ההוא יתברך, ומעשה החתימה הוא מעשה רצוני שלא יתברך, כדי שהיסטוריית האדם תהיה היסטוריה אמיתית. הניתנת לשיפוט מוסרי על ידו יתברך. לא במקרה משתמשים חז"ל בביטוי הקדוש ברוך הוא כדי לדבר על בורא עולם. האינסוף ברוך הוא על השם אלוקי ישראל. לכאורה יש באמת מקום לשאול, מדוע חז"ל המציאו ביטויים חדשים? הקדוש ברוך הוא זה לא מופיע בתורה. האינסוף ברוך הוא של המקובלים גם כן. מה... מנעים להם, כן. אבל מעבר לקושי שבאמת, איך אפשר לתת שם למי שאין לו שם? שזה הקושי של המקובלים ולכן הם מדברים על האינסוף. על האינסוף. בצורה זו או בצורה אחרת, כי אי אפשר לדבר עליו כלום, אז לכאורה אי אפשר לייחס לו שום שם, כי כל השמות זה שמות של האופנים השונים של היחסים שלו בינו ובין העולם הנברא, אבל זה לא מדבר על מהותו, כן? אבל אצל חז"ל, אז השם הוא הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קודשה ברכו, ריבון כל העולמים. בסדר, אבל זה אותו רעי, זה גם כן היום, הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש הנבדל לגמרי הוא הברוך מקור הברכות. וזה המושג המרכזי שחז"ל רוצים להדגיש. צד אחד, נבדל לגמרי. וגם מה שאנחנו אומרים, אנחנו מתקרבים, או זה, מאחר כבר אין סוף. בכל מקרה. אבל הוא ברוך. זאת אומרת, הוא מקור הברכות, ומה שאנחנו חווים בעולם הזה, במציאות זה הברכות. ויקדש ויברך. ככה מסיים מעשה בראשית. וכפי שרש"י כבר מדגיש את זה שם, הנקודה המרכזית הוא שבאמת לפני שהוא פורש מ... הנהגת העולם והופך את העולם לטבע, שזה החידוש הגדול של יום השישי, אז הוא שם את הברכה בעולם. ואז העולם הוא לא מקולל, הוא לא מופקר, הוא לא עזוב. יש בו ברכה. וזה השם הקדוש ברוך הוא. ומישהו, זה הממד השני, והוא עומד מאחורי אותה מערכת המתפקדת באופן כל כך מדויק מתמטי, מה שדיברנו שבוע שעבר. וכאן הקושי הוא גדול מאוד. כפי שלגרנז' אמר לנפוליאון, אני לא זקוק ליותר להנחה זו. אני לא זקוק יותר להנחה זו. כאשר הוא הציג לו את האסטרונומיה החדשה בתחילת המאה ה-19. ונפוליאון שאל אותו אחרי ההרצאה המלומדת, ומה עם ריבונו של עולם? אמר, אני לא זקוק יותר להנחה הזאת, כדי להסביר את הדברים. ואז יש מסך באמת, ולא כולם רואים מעבר למסך. ולכן מאותה תקופה, פחות או יותר, מעד סוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18 וכו'. מתחילים לגלות שאפשר לתאר את העולם כולו, את התפקוד של העולם, דרך חוקים דטרמיניסטיים, קבועים, בלי להזדקק לשום הנחה נוספת. וזה נכון עד היום, כמובן. נכון עד היום. לכן כאשר אתם שומעים מישהו שבא ואומר, שדרך מדע חדש. מגיעים בהכרח להכרה שיש בורא לעולם השפיות. לא מגיעים לשום הכרה. מקסימום מגיעים לשאלה אפיסטמולוגית. כאשר שני האלקטרונים הראשונים נפגשו ביקום, איך הם ידעו שהם צריכים להתרחק אחד מהשני? זאת אומרת, מה המקור של החוק של קולון? האם הוא אמננטי לעולם? לתזה של שפינוזה, בין היתר, אבל לא רק הוא. ובאור השירות טרנסנדנטי, שיש רצון שעשה שהחוק הזה יהיה כפי שהוא. זה המקסימום. כל מי שאומר לכם משהו אחר הוא סתם, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
גם אפשר לשכנע.
לא, זה לא, כן, בוודאי שאי אפשר לשכנע, כי שתי התשובות נכונות באותה מידה.
אני יכול להגיד דבר כזה, מבחינה מדעית, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת.
כי זה לא שייך למדע.
נכון. מבחינה פילוסופית, יש על מה לדון בדבר הזה.
כן, יש את החלופות.
אז זהו.
כן.
אז זה לא נכון להגיד, אפשר להגיד שבשטח המדעי התשובה הזאת לא ניתנת לפתרון.
לא, לא, זה יותר מזה. השאלה אינה שייכת לתחום המדע. כן. זה הרבה יותר מזה. ומי שאומר משהו אחר, הוא סתם, הוא לא... זה לא נכון משהו. נמציא דברים. יש גבול. המדע עד כאן, מעבר לזה, זה התחום של המטאפיזיקה או שמה ש... ואז בזה כולם שווים, כן? כל אחד יכול להגיד מה שרוצה. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, המדע מוכיח ש... גם לכאן וגם לשם, אגב.
כן.
מדע מאפשר לך לנסח בצורה מדויקת את השאלה. וזה ככה באפיסטמולוגיה היום, ככה זה, כן? אתה יכול להגיע לניסוח מדויק של השאלות, וב' למספר דברים שאי אפשר להגיד אותם. אבל בשום מקרה משהו חיובי, לא משהו חיובי. בסדר? אז זה צריך לשים לב לדברים האלה, ולכן זה שייך לתחום האמונה. אוקיי, שמה אני טועה, אומר, גם המטריאליסט הפוזיטיבי, המושבע ביותר, הוא מאמין גדול. כי הוא מאמין במה שהוא אומר, בלי שום אפשרות להוכיח את הדברים שלו. כי זה באמת שייך לתחום האמונה. טוב. חוכמת הקבלה נקראת חוכמת האמת. שאר החוכמות נקראות החוכמות החיצוניות. הגענו לפרשת השבוע. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פני המנורה מציינים את הנר האמצעי, ואם כן, איך יכול הפסוק לדבר על שבעת הנרות המאירים אל מול פני המנורה? זה כל המפרשים שואלים את השאלה. זה יש שבע קנים, כן? אבל הקנה המרכזי זה המנורה עצמה. יאירו שש, לא, בסדר, השאלה ברורה. היה צריך להיות כתוב יאירו ששת הנרות. רבי נחמן מברסלב משוויל בין ששת הנרות ובין החוכמות החיצוניות. לא רק הוא, גם הגאון מוילנה. ככה שגם המתנגדים יכולים להיות רגועים. חוכמות החיצוניות מכוונות לעולם החיצוני, דהיינו ששת ימי המעשה. חוכמת התורה מכוונת נגד השבת. חידושה של התורה הוא שכל החוכמות צריכות להאיר יחד. יש אפילו אצל הגאון, נדמה לי בפירוש שלו תיקוני זוהר, שמי שלא למד את החוכמות החיצוניות, לא... זה אומר את מה שזה אומר, כן, אז לכן הוא הורה לתלמידים שלו לתרגם לעברית, או ליידיש, ליתר דיוק, כמה ספרים בסיסיים במדעים דאז. אז אתם רוצים ללמוד גיאומטריה ביידיש, אפשר. יש ספר שנקרא אוקלידס בעברית, ואבסטרה ביידיש, כן? בסדר? מה שכתוב שם מדויק, לומדים יותר יידיש מאשר גיאומטריה. בסדר, אבל זה חשוב מאוד, מה שהוא עשה, מה שהוא הורה לתלמידים לעשות, זה דבר חשוב ביותר. מה?
הוכחה של מה שהוא אמר.
טוב, זה כל תלמיד מתחיל יודע.
לא משנה,
זה היום. לא, מסכת סוכה זה דברי התוספות שם, שמוכיחים שבקירוב, בקירוב, כן, אבל לא, הפיתגורס לא, הם לא ידעו.
מתי חל הזה מהפך הזה בעם ישראל, שפתאום החוכמות החיצוניות, הלימודים הפכו למשהו שאסור ללמוד, לא לגעת, איפה זה?
הנה, יש לך בדברי רבי נחמן, 777, זה בלי פרסומת. היה פעם דבר כזה, לא? לא משנה, לא, הייתה שתייה כזאת, לא? נו, על זה אני מתכוון, לא? כך הוא שם כתוב. והנה איתה בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שבזה הפסוק בהעלותך וכולי מרמז נר חנוכה, אין לו כי נר חנוכה הוא בבחינת הארת המקיפים לפנים, לפנים, סליחה, על ידי בחינת שיבת הנרות. כי הנס היה כנגן מלכות יוון הרשעה שעמדה על ישראל ומלכות יוון, זה בחינת חוכמות חיצוניות, שהן חוכמות יווניות. כמו שקראו רבותינו זיכרונם לברכה, חוכמות חיצוניות על שם חוכמות יווניות. בסדר? ואז שם יש לך שתי שורות אחרי זה, ומה הוא שילמד את בנו חוכמות יווניות, ילמד, ואילו החוכמות החיצוניות, לא. ומשם כל האפיקורסות. אז הצדיק מותר לו, כי הוא חייב לדעת, כי הוא צדיק. יהודי פשוט לא, זה מסוכן.
אני
אגיד
שהוא כותב את
זה
תקופה של
ברסלב,
לא
מוכרת
אותך
בעולם,
אנשים לא כל כך
החזיקו
מהחסידות
הזו
באותה תקופה.
זה כבר הדור
הרביעי
של החסידות.
הייתה לה השפעה על כל קהילות, מה שאנחנו רואים היום, שכאילו זה נהיה...
זה רבי נחמן.
מי?
אבל איך זה השפעה?
כן, היא כותב לך אותה, אבל זה על פי רבי נחמן, כן. איך זה מה?
הגרא, הנה עובדה שהוא למד,
לא, עובדה שאם הגרא צריך לכתוב את מה שהוא כותב, סימן שיש כבר משהו בגו.
כן.
שכבר הסתגרו, כן. ודאי. ודאי, כי... מה?
למה? לא, זה שהוא כותב, זה...
למה ודאי? כי באותו זמן מדע ופילוסופיה זה אותו דבר מבחינת רוב האנשים. ההפרדה בין המדע ובין הפילוסופיה היא במאה ה-19, סוף מאה ה-19. כל הפילוסופים אז הם מדעים, מדענים, והמדענים הם פילוסופים. והם אומרים דברי כפירה, מה לעשות? וככה זה נתפס, כן? ואז פתאום באמת מסתגרים. לא רוצים לשמוע את הדברים. כי באמת, שוב, הסיפור של נפוליאון הוא מאוד, מאוד אופייני. איך יכול להיות שאתם המדענים מגיעים למסקנות כאלה כפרניות? איפה ריבונו של עולם? הוא לא על הלוח. אז מפחדים מהדברים האלה, מההשפעה הזו. במקום להתמודד, מסתגרים.
יותר נגד הפילוסופיה מהמדע.
כן, אבל שוב, זה אותו דבר באותה תקופה. זה נתפס כאותו דבר. כן.
והיום שיש הפרדה טוטלית?
היום שיש הפרדה טוטלית, אז אנחנו ממשיכים באותו קו לחוק האינרסיה. לא?
לא יודע.
לא.
כאילו, אני חושבת, לא על החסידים, אני לא...
כן.
כאילו, למה הם לא...
כמה פעמים אני שמעתי רבנים שאמרו לסטודנטים שלהם שהם העיזו לצאת מהישיבה ונכנסו אלינו בשערי הטכניון או מקום אחר, תבוא אליי כדי לקבל הדרכה איך להבין מה שיגידו לך בלא יודע מה, באופטיקה כזאת או ב... כאילו הם בעצמם מבינים מה שם בדברים, צריכים לתת להם הדרכה רוחנית שלא יתקלקלו בדרך. לא יודע ממה יש לפחד, אבל מתברך שזה המצב אצל לא מעט. לא אמרתי כולם, אבל לא מעט. מפחדים שפתאום המרצה לפיזיקה גרעינית יזרוק איזשהו משפט כפרני בדרך.
אני
חושב
שזה
מה
שקורה
בעולם
היום,
שאנשים
מתחילים
נכנס היום למכון לב.
הם לא מכון לב.
מחצית מהתלמידים וגם מהמרצים, הם חרדים.
לא, מכון לב זה בדיקה, זה ריאקציה לדבר הזה. בואו נסתגר את בינינו, ואנחנו נגיד לכם מה לחשוב גם כן.
בכל זאת, נותנים תוארים אקדמיים.
ברור, אלא, בסדר.
דיציפלינה כמו שצריך.
בוודאי, בוודאי שמלמדים כמו שצריך. אני אומר לגבי המשמעות והפרשנות של הדברים. אז מיד דואגים להישאר בתלם. היה לי מרצה לפיזיקה שהיה מרציס מושבע. מה? השם ישמור, כן? עד שהוא היה מלמד, לא יודע מה, תרמודינמיקה, היה מדבר על לנין חופשי. דווקא היה מעניין.
לא
יצאת
קומוניסט.
לא.
תקופה שלנו, כמעט כל המורים
היו. כי אתה תמיד אומר לי, רוטנברג, אי אפשר לקלקל אותך. אז ככה. בסדר, אבל לא יודע ממה יש לפחד בדברים האלה. או שבן אדם, זה בדיוק. או שהאמונה היא תמימה לפני, ואז גם אם אתה שומע דבר שזה, אז אתה תברר לעצמך מה נאמר באמת, או שהיא לא. אז אם היא לא באמת לפני זה, אז כל דבר מפיל לך את כל ה...
לברר.
מה?
לברר.
כן, נכון, אבל אני אומר, זה אומר שאתם לא דאגתם ליסודות, זה הכל. מה הסיפור כאן?
עכשיו שלא דאגנו ליסודות, אז מה, נשלח את כולם להתקלקל? לא, נשמור עליהם.
לא נכון, מה שאת אומרת.
אני לא יודע, אני שוב, אני... ההסתגרות הזאת היא בסופו של דבר היא... כן, היא מזיקה. היא מזיקה, אז ממשיכים לגלגל, זה בדיוק כזה. לא, ממשיכים לגלגל באימות את סיפור של הגלגלים וזה, זה פירוש קבלי, כן, ועוד יותר ארבעת היסודות זה... וכל הדברים האלה, כל גדולי ישראל בכל התקופות, כל הראשונים לפחות, תמיד חיפשו לדעת מה הדבר האחרון שיודעים, שגילו, שהבינו וכו', כדי להכניס את זה בפנים, אבל פתאום אתה רואה ש... כן, זה אפילו יותר מזה, זה פחד, ממש, פחד. אבל לא היו, בתקופת חז"ל לא היו אפיקורסים? בוודאי שהיו. האם זה מנע מחז"ל לומר דברים מסוימים? בוודאי שלא. מה להשיב לאפיקורס, לא? אז אם אתה לא יודע, אתה קודם כל צריך לדעת מה הוא אומר. רק הצדיק. רק הצדיק מסוגל, יש לו את הכוחות. טוב, אבל שוב, איך בניתו אמר, צדיק של היום זה כלל ישראל, אז יש לנו את הכוחות. זה בסדר, אפשר. כן, לא צריך לפחד מהדברים האלה. טוב, איפה היינו? שבע שבע, כן שתינו לחיים. החוכמות החיצוניות מכוונות לעולם החיצוני, דהיינו ששת ימי המעשה. חוכמת התורה מכוונת לגלל השבת. חידושה של התורה הוא שכל החוכמות צריכות להאיר יחד בעלותך את הנערות אל מול פני המנורה, יאירו שיבת הנערות יחד, ואם זה לא בבת אחת, גם אלו וגם אלו אינם מהירים. זהו פשט הפסוק ממש. זה דברי הגאון ממש במילים אחרות, כן? הקשר בין חוכמת התורה ובין החוכמות החיצוניות נעלם מאיתנו במשך הזמן. במקום זה אנחנו שומעים דברי הבל. אחד אומר שיש בתורה מתמטיקה או פיזיקה, השני רואה בה דרך ארץ, ושניהם אומרים שיש בתורה הכל. בלי להבין למד התכוונו חכמי ישראל כאשר הם אומרים שהקדוש ברוך הוא יסתכל בהוראיתו וברא עלמא. גם זה אתם תשמעו הרבה כאלה, פשוטה אחד כזה, יבוא ויגיד, לא צריך ללמוד כי בתורה יש הכל. טוב, מה עושה עם הדבר הזה? אני לא יודע. אבל יש הכל, כן? עזוב, שימו לב למה שמעיתו אומר כאן, זה דבר חשוב. יש הבדל בין התורה שבידינו ובין מה שמכונה חוכמה של תורה או חוכמה של מעלה כדברי המדרש. מה שיש בידינו זה תורת משה, לא תורת השם. זה מדרגה אחרת לחלוטין. זה מה שהמהר"ל אומר במסביר בתחילת הפירוש שלו בדרך חיים. משה קיבל תורה מסיני. לא קיבל תורה בסיני, אלא מסיני, מדרגה שנקראת סיני. ואפילו יש משפט של המהר"ל על הפסוק וידבר השם אל משה לאמור, ועל הפסוק שבסוף פרשת נשוא, ובבוא משה לא אל מועד וישמע את הכל מתדבר אליו, מתדבר כמו מתדבר אליו, שהמהר"ל שמה מסביר מה זה. הכל היה מדבר בין שני הקרובים שמעל הארון, ומשה היה תופס את מה שהוא היה תופס. זה ההבדל בין תורת משה ותורת השם.
לא הבנתי את
ההבדל
הזה, אתה יכול להסביר?
זה לא אותו דבר, זה מדרגה אחרת לחלוטין. משה קיבל את מה שהוא קיבל. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ומשה קיבל מה שהוא קיבל מתוך זה.
האדם מוגבל.
מה האדם מוגבל? לא יודע. לא יודע מה זה מוגבל.
לא יכול לקבל את כל מה שאתה.
למה? לא יודע, אז איך אפשר לדעת? אז יש מה שנקרא תורת השם. היא תמימה, אף אחד עוד לא נגע בה, ככה היא אומר הרב צבי יהודה. ויש תורת משה, במה שיש בידינו. בסדר? כן, כן. והמדרש אומר את הדברים בפירוש, זה המדרש מפנים. רבי חנינה ביצחק אמר, שלוש נובלות הן. אתם יודעים מה זה נובלות? נובלות זה הדבר, זה מה שנובל מהדבר, למשל, יש את ה... יש את העלה?
כן.
ומה שנובל מהעלה.
אה, יפה.
כן, נכון. נכון.
זה העלה כשהוא נפל?
כן. מה שנשאר. כן? נובלות מיטה שינה. נובלות נבואה חלום. נובלות העולם הבא, שבת. כי ככה זה נקרא אצל חז"ל. רבי אבין מוסיף עוד תרתי, או מוסיף עוד שניים. נובלות אורה של מעלה גלגל חמה, ונובלות חוכמה של מעלה תורה.
זה לא נקרא לי מה ש...
כן.
זה כאילו מה שנשאר ויבש כבר
בחיות. כן, 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 כן. זה ההבדל בין תורת השם ובין תורת משה.
אבל למה במיטה שינה?
שינה כי...
שינה אחת חלקי 60.
נכון, נכון.
כן.
מה? מה לא? שינה?
הרי התורה, תורת משה זה לא דבר מת.
לא, אף אחד לא יודע מה שזה דבר מת, אבל זה לא תורת השם.
אבל לקרוא לזה
נובלות?
כן. זה מת.
לא. לא, לא, הנה תראו מה... מה פירוש הביטוי נובלת חוכמה של מעלה תורה? משל למה הדבר דומה? אילן גבוה שמפעד גובו לא ניתן ללקט את פירותיו. הדרך היחידה ליהנות מאותם פירות היא כאשר חלק נושר ונופל למטה.
כן,
כן, כן, צריך באמת צריך
להתראה.
לכן צריך להתראה להבין את ההבדל.
צריך להתפוצץ בזמן.
צריך פשוט להבין את המדרגות השונות. כן?
זאת השאלה, מה לילוד אישה בנת?
אפשר לפרש, כן, זה לא שייך. זה לא שייך. אין אם אנחנו מבינים את המילה תורה מבחינה לשונית, דקדוקית, כן? מיד תופסים את זה. מה המשמעות של המילה תורה? לא. אני יודע שכל הדתיים מיד זורקים לי את האורה ככה במקלה. לא. משמעות הראשונה של, של המילה תורה זה גילוי. כן, גילוי. בעברית. מה המשמעות של מורה דרך? זה אותו שורש. מורה ותורה זה אותו, זה אותו שורש. הוא מראה את הדרך. הוא מגלה לנו את הדרך. זה לשון תורה.
הוא מגלה לנו את...
את רצונו. תורה זה גילוי רצון השם. ואנחנו נבוא ונגיד שמה שיש בידינו זה כל הרצון שלו.
זה מה שאני צריכה לדעת.
אה, אז לכן זה חלקי. לכן זה נקרא נובלות.
יש גילוי ו... אתה שתפר ראשון מילה תורה יש אחד גילוי?
גילוי ואחר כך מה שדחשו.
הרצון.
לא, גילוי זה רצון. אבל אחר כך יש את הסיפור של שרגילים לומר שזה הצד הדתי הלכתי של ה... של הדברים הוראה, כן?
שאלה אם המצב הזה הוא מלכתחילה או בדיעבד?
כן, בוודאי.
משום שאם אנחנו עשינו, אם זה אחרי שהם עשו את העגל, אז אנחנו היינו פה במצב אחר. קיבלנו משהו אחר.
לא קשור.
רק שאני רוצה להמשיך את השאלה. כן. אנחנו קיבלנו את הסרט הזה, קיבלנו את התורה הראשונה שמשה קיבץ אותה. איפה היא? מה ההבדל בין...
מה זה התורה הראשונה שמשה קיבל?
שיבולי סרט הראשון הראשונות.
הלוחות.
את הלוחות שהוא ניפץ. מה איתם?
מה איתם?
איפה הם?
בארון על יד.
אבל מה ההבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות?
מה ההבדל באיזה בחינה?
מבחינתנו.
מבחינת הגיוני,
זה לא נראה לי
שאנחנו
נקבל משהו אותו הדבר אחרי חטא העגל. קיבלנו משהו אחר, שאחד הוא...
מה זאת אומרת
משהו
אחר? תורה זה תורה.
לא, אבל לוחות מסוימות הן גנוזות. וקיבלנו משהו אחר. השאלה אם זה אותם לוחות, אנחנו נמצאים באותו מצב מבחינת היינו שוב, מבחינת הקבלה של משה שקיבלנו, או שאנחנו במקום אחר.
את מדברת על שני דברים שונים לחלוטין.
נכון.
כן. מצב שלנו לפני החטא והמצב אחרי החטא הוא לא אותו מצב, זה ברור. תוכן של הלוחות.
לא
תוכן,
זה פסוק
לא. ביחד. התוכן לא בדיוק אותו תוכן. אפשר להשוות את הטקסט של הדיברות הראשונות מול הדיברות השניות. כן, אז יש הבדלים. מי שאומר שאין הבדלים זה רבינו רמי בן עזרא, כי מבחינת הטעמים זה אותם טעמים. בסדר. אבל מבחינת המילים יש הבדלים, בסדר. אבל התורה זה אותה תורה. לא, לא היינו אותו דבר, אבל התורה, אבל התורה, אבל התורה, אבל התורה זה אותה תורה. לא, 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 לא.
זה לא
חטא. לא, 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 זה לא קשור ל... זה לא קשור. מה?
זה ממש לא קשור. איפה המערגה? דרך חיים. איפה, 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 דרך חיים. אגב, מצאתי את
העבדה. את אורות? את אורות. מישהו ניסה לגנוז את זה. נכשל כישלון טוטלי אחרי שאני הפכתי את כל הבית כנסת למעלה.
מה? אך, נכסת אותו משהו מקום?
כן, 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 כן. מאמץ כזה. מה? כן, 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 דנ"א, דנ"א, דנ"א. דיאנה, כן, איפה שנייה? מה? הנה, שמה, טוב, בגדול אני אסביר מה אומר המהר"ל. יש בעיה בניסוח של המשנה, כן, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. שאלה, אחת מהשאלות של המהר"ל זה מדוע אצל משה מדובר על קבלה, ואחר כך על מסירה, בסדר? דבר חשוב ביותר שאומר המהר"ל, לא, ויש עוד שאלה, שהרי מסרה ליהושע, לא כתוב אחר כך, ויהושע מסר לזקנים, והזקנים מסרו לזה.
זה רק בסוף יש מסירה.
אז יש כאן כמה וכמה שאלות לגבי המסירה, מה שהמהר"ל מסביר, והוא יסוד מאוד, מאוד חשוב, שהמשנה חוזרת להשתמש ב... במונח הזה של מסירה, כאשר למעשה חל שינוי מהותי בתקופה. זאת אומרת, יש שינוי מהותי בין משה ליהושע, ואחר כך יש רצף מיהושע, זקנים, זקנים, נביאים, סוף הנבואה זה עולם אחר. לכן יש מסירה מחדש לאנשי כנסת הגדולה, בסדר? אז עכשיו למה כתוב קבלה אצל משה? אז הוא נותן כמה הסברים, אבל הדבר החשוב כאן אומר. ועוד יותר בזה, כי הרב שלומד תורה לתלמיד, יש לרב צירוף אל התלמיד והתלמיד אל הרב. כי נקרא רב אליו וזה נקרא תלמידו. עד כי יש להם צירוף ביחד. לא, ואפשר להגיד את זה על ריבונו של עולם ועל משה רבינו. יש להם צירוף ביחד, בוודאי שלו. ודבר זה בכל רב ותלמיד בעולם, אף אם לא היה, לא יהיה מיוחד אליו. על כל פנים, הרב והתלמיד יש להם צירוף, ומה שזה מלמד וזה מקבל. ולכך לא אמר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, כי זה היה משמע שיש כאן צירוף הרב והתלמיד ביחד, ואין זה כבוד כלפי מעלה. פשוט. ולכן לא אמרו משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, אף על גב, שבתורה כתיב, ויתן אל משה שני לוחות העדות. וידבר השם אל משה לאמר, דבר זה בא על עניין מיוחד שדיבר אליו דבר מיוחד, ואין זה צירוף תמיד אל הרב, רק אם היה הרב, אם היה אומר משה קיבל תורה מן הקדוש ברוך הוא, שזה רוצה לומר כל התורה, שמתם לב. ולפיכך אמר משה קיבל תורה מסיני, כי לקבלת תורה מסיני בוודאי יש למשה צירוף מיוחד, דהיינו לקבל התורה מסיני אר האלוהים, ומשה נקרא גם כן איש האלוהים, לכן, וכך ראוי שתבוא התורה מהר סיני אל משה. בסדר. ולכך אמרו משה קיבל תורה מסיני, ולא אמרו משה קיבל תורה בסיני, כי לא בא לומר באיזה מקום קיבל משה התורה. זאת אומרת, סיני כאן זה מדרגה מסוימת של קבלה של תורה, לא כל התורה, כפי שהוא כבר הדגיש, אבל לא, אבל בא לומר כי סיני הוא מיוחד למשה, ויש צירוף של משה, שעל ידי הסיני בא למשה תורה מן הנותן. ואם אמר קיבל תורה בסיני, לא היה מורה רק על המקום, ששם היה מקבל התורה. ולא היה מורה על שהיה אר סיני סיבה שתינתן ממנו התורה למשה. בסדר? אז זה הדבר הראשון, ואחר כך באמת הוא מסביר שזה כאן... ההבדל בין שאני קורא את זה עד כאן. וכך לא אמרו משה, קיבל תורה מן הקדוש ברוך הוא, שלא היה אז כבוד כפי מעלה, רק משה קיבל תורה מישראל, ורצו לזכור אצל זה הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, אמרו חז"ל, הכתוב שאמר, מה שאמרתי לפני זה, בא לשמוע את הכל מתדבר אליו שהוא כמו מתדבר, פירש רש"י ז"ל, שהיה הכל מתדבר עם עצמו, ומשה היה שומע. וזהו דרך כבוד למעלה, כאילו לא היה מדבר עם העדות, כך פירש רש"י ז"ל. לא, עם העדות. עם העדות, עם סתם, כן, עם אדם. וכיוון שאמר הכתוב מתדבר כמו שמתדבר, כאילו היה מדבר עם עצמו, והעדות שומע, אף על גב שבכמה מקומות כתיב הידבר, היינו הדיבור שהיה פעם אחת בלבד, ועל זה אינו מקביל לומר וידבר, אבל על הדיבור הקבוע תמיד, כמו וישמע את הכל מתדבר אליו כמו שהוא נאמר על הדיבור התמידי, אין זה דרך כבוד וכו'. לפיכך, לא רצה לומר משה קיבל תורה מן הקדוש ברוך הוא, שהיה עדו לומד מפי הגבורה, רק משה קיבל מסיני שהכל בא לסיני, ומסיני היה משה מקבל תורה. גם מה שאמר משה קיבל תורה מסיני, ולא אמר משה קיבל תורה בסיני, השתרץ בזה, כי בא לומר כי השם יתברך כאילו היה דיבור עם עצמו, והכל היה בא בעצמו למשה מסיני.
צריך
לתקן את הסרט של...
חיבור של ההר?
כן, כן, כן. בסדר?
זה ככה
אני יוצא
מזה,
כי בתורה
מסיני, הסיני דיבר
אליו. מוהד. לא, מכיוון שסיני יצא למערל, זה מדרגה מסוימת, אז משה היה במדרגה מסוימת, הוא קיבל בהתאם למדרגה הזאת, אבל זה לא נקרא תורת השם, זה נקרא תורת משה.
אבל לא, כל החומש, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה.
כן.
משה מדבר איתו, הוא מדבר.
כן, ולכן המהר"ל דואג להסביר את הדבר הזה. וידבר השם אל משה במדרגה מסוימת שנקראת סיני. הרי מה שנאמר בסוף פרשת נשוא, זה בכלל לא על הר סיני, זה על אוהל מועד. ברור, בסדר.
יש דו שיח ביניהם.
לא, זה מה שהמהר"ל רוצה להגיד.
לא בהר סיני.
אין שום דו שיח.
כשמשה שואל משהו.
בסדר, אז משה שואל, כן, אבל זה לא נקרא דו שיח. כי זה גמרא מפורשת. מעולם לא ירדה שכינה תחת לעשרה טפחים, מעולם לא עלה משה מעל עשרה טפחים. מה?
בדיוק הנקודה הזו של העשר.
יפה, יפה.
אבל זה לא אומר שאין...
לא, אז זה המהר"ל מסביר, שלא ניתה. אין צירוף של הרב לתלמיד. מצד
שני, הוא רואה בתורה כתוב, תדבר איש...
נכון, לא מבין. בוא ניקח כהנחה שהמהר"ל ידע את הפסוקים האלה. כן. ולכן אכן הוא מסביר מה שהוא מסביר בפסוקים האלה. כן, שלא נצייר לעצמנו... שבאיזושהי צורה יש דרך להשוות בין הנותן והמקבל. לא יכול להיות. לא יכול להיות. ומה שמשה קיבל זה במדרגה שנקראת סיני.
למה לקחו את המילה סיני בשביל לתאר את המדרגה הזאת?
בסדר, ככה, ככה אצל חז"ל.
כן, זאת המדרגה שבקיבלנו.
כן.
לא, אבל המילה סיני בעצמו, כלומר יש... תוכל את
המילה סינה
או
משהו. לא, בסדר, זה דרש אחר.
זה מדרגה, צריך להיות הסבר בתוך המילה
סינה,
מה זאת המדרגה הזאת?
זה בדיוק מה שהמהר"ל רוצה להסביר. המדרגה הזאת זה התורה שבידינו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כן?
זה
בגלל
המקום הראשוני,
שבה להתקבל. זה שהמקבל. הוא מוגבל בכלים שיש לו לקבל, ולכן הוא לא מקבל הכל.
לא, סליחה, זה מאוד מעניין, אבל זה לא הטענה של המהר"ל. בשום מקום...
ואחרי זה הטענה של המהר"ל, עוד דף אחד, תפור.
לא, 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 לא.
המהר"ל אומר שמה שכל קבלה ומסירה יש אובדן פעמיים.
במסירה.
יש, יש זה שהמדבר, כשהוא מוציא מן המחשבה אל הדיבור,
כן.
אז יש אובדן.
כן.
וכמובן זה שהשומע,
כן.
עד שהוא תופס, יש עוד פעם אובדן.
זה, אבל זה הוא מדבר...
אבל זה לא תופס לגבי הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה למסור לי את התורה כולה ולא להשאיר אצלו שום דבר, מה הבעיה שלו? אבל
היה
אצלי, לא אצלו.
לא, שנייה, 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 שנייה. כי אתה מניח שהקדוש ברוך הוא רוצה למסור את הכל.
אני יוצא מתוך הנחה שדת שאמרה שנשארה בשמיים תורה מסוימת שתתגלה לעתיד לבוא, זה לא הדת שלנו. אנחנו קיבלנו תורה, נקודה, לא נשאר שם משהו.
מה זה מחשבת?
לא, 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 לא.
הנה, זה הנובלות
האלה. לא מדויק.
זה השאלות.
לא, אני יודע מה. אני נלחמת כל 2,000 שנה. מי שטוען שיש תורה שמתגלה.
לא, 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 לא. יש כאן, יש כאן, יש כאן, יש כאן, יש כאן כמה, שנייה, יש כאן כמה דברים. בסדר? מה שמשה קיבל, זה מה שמשה קיבל. יפה. תורה שהיא בכתב ותורה שהיא בעל פה. כן? האם מה שיש אצל משה זה כל תורת השם? תשובה? לא. זה חזל, זה לא המהר"ל. לא, 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 אם תופסים את זה בצורה נכונה, מבינים שזה מובן מאליו. אם אני בא ואומר, התורה זה רצון השם, כאשר הוא ברא את העולם כולו, מחשבת הבריאה, כן? אז אני מבין ש... לא בהכרח, הכל נאמר למשה רבן. למשל, יש מושג שנקרא תורת המשיח. מה זה?
איפה זה מופיע?
אצל חז"ל. כן. כן. שזה התורה אחרי ש... נעבור מהיום השביעי ליום השמיני. השלב הבא, מה יש לנו עכשיו לעשות? זה חלק ממחשבת הבריאה או לא? בוודאי שכן. זה לא אצל משה רבנו בהכרח.
אז הוויכוח עם אותו האיש הוא ויכוח טכני, טקטי, אם כבר הגענו לזה או לא הגענו לזה, הוא לא ויכוח מהותי תיאולוגי.
הוא ויכוח מהותי תיאולוגי לגבי התקופה שבה אנחנו נמצאים. בוודאי. אבל יש לנו אין ספור אמירות של חז"ל לעתיד לבוא, שזה היום השמיני, מצוות בטלות, קורבנות זה, חוץ מקורבן תודה וכו'. מה, 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 מה המשמעות של הדברים האלה?
זה חגים נשארו.
כן. יש חידוש. כן. יש חידוש. האם זה נאמר למשה רבינו? אז אפשר לבוא להגיע, להגיד מבחינת תורת הסוד, כן. וככה אפשר ליישב, להגיד, זה לא רק תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גם תורת הסוד, כולל מה שיהיה לעתיד לבוא, זה בסדר. בינתיים יש בידינו דבר שנקרא ספר תורה, תורה שבכתב.
שלא תתחלף.
שלא תתחלף. אומר הרמב"ן בתחילת פירושו לתורה, אני לוקח את בליל האותיות וכותב טקסט אחר. שום דבר לא התחלף. זה אותם אותיות.
מה,
כי
הוא יכול
לוקח
את כל האותיות שבתורה, מערבב אותן, זורק אותן אקראית במחשב?
לא אקראית. לא הכלי, לפי מחשבת הבריאה.
זה לעתיד לבוא.
לא בהכרח, לא, דווקא הרמב"ן רצה קודם כל להגיד את זה, כדי שאנחנו נבין שמה לגבי כל הסיפורים שיש בתורה. אם אני אומר שהכל כתוב מראש, אז אין חופש בחירה, בסדר, אז יש בעיה. אז הוא בא ואומר, אפשר לסדר את זה אחרת, אז יש לנו סיפור אחר, בהתאם להתפתחויות. אבל אפשר להחיב את
העיקרון שלו. אז זה המשמעות שכל כתוב בו, זאת אומרת שכל הבחירות שלנו קיימות כבר, אם אנחנו מערבבים את כל ה...
זה מה שהשלה טוען, כן. אבל לא רק הוא, ככה רוב המקובלים הבינו את הסיפור. אבל מה שבאמת מעניין, שחז"ל אמרו מיד, זה נובלות של תורה. זאת אומרת, יש מדרגה אחרת לחלוטין, אותה תורה שבעזרתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז שם אם מישהו מחפש את משוואת שרודינגר הוא ימצא. בספר תורה שבארון אני מסופק, גם אם עושה דילוגים אחור קדימה, ימינה ושמאלה. זה ההבדל. לכן שתי אמירות נכונות. הפוך בא והפוך בא דקולה בא, באיזה מדרגה? אתה יכול להגיע לא לנובלות של תורה, אלא לתורה של למעלה. מי יכול? ובינתיים אנחנו עסוקים בלימוד של תורת משה.
כי היא רלוונטית לנו, זה מה שרלוונטי.
כי היא ההמלצה של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו צריכים להתנהג בעולם הזה כדי להגיע לשלב הבא. כן.
תורה ותורה המלצה.
עובדה שהקדוש ברוך הוא כאשר אומר לאדם הראשון, תשמע, תעשה ככה, ואדם הראשון עושה משהו אחר, הוא מכבד את החלטתו של האדם הראשון, שזה התמיעה הגדולה ביותר. הוא לא אומר, לא אמרתי לך לא לעשות, אז מתחילים מ-0. אז זה בתור המלצה. מה?
לפני מתן תורה.
לגבי אדם הראשון, זה מתן תורה שלו, לא? קיבל 6 מצוות, וזה כל התורה מבחינתו. אין תורה אחרת. זה עובדה ולשומרה, מדובר על מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, ככה דורשים בזוהר, לא? אז הוא קיבל תורה.
על מה באמת המניעה ממינות, נצרות, מינות, זאת אומרת,
שמה?
אם הכל נמצא בה, אז גם אני יכול להפוך בה, הפוך בה, הפוך בה, ולמצוא מה שאני רוצה למצוא.
בבקשה. תעשה. יש דברים שהם במחנה ויש דברים מחוץ למחנה. זה מה שמליטו היה תמיד מסביר על אלדד ומדד. כאשר רצו לי להקים סנהדרין, כן? אז לקחו 6 מועמדים מכל שבט, כן? 6 × 12 = 72, זה לא מסתדר עם ה-70. אז עשו הגרלה. ושתי שמות יצאו החוצה. זה אלדד ונדד. בסדר? ואז יש את הסיפור שהם מתנבאים במחנה, ויהושע בא בריצה ואומר למשה. ומה אומר משה? קלעים. רש"י דווקא אומר שם דבר מאוד מעניין. התל אליהם צורכי ציבור והם קלים מעצמם. זה הפתרון לכל אלה ש... לא, לא עושים בעיות, יש כל מיני שנותנים עצות, כן? תעשה, נראה אותך. כבר נעלמים מעצמם, זה בסדר. אבל מה זה הסיפור הזה של דת ומדת מתלבים במחנה? אז רבי יוסף ג'יקטיליה בשערי אורה מסביר שהם הגבולות של... מידת הדין בצד אחד, מידת החסד בצד השני, נעזור. אבל זה אומר שיש קול שהוא בתוך המחנה, יש, יכול להיות גם קול שהוא מחוץ למחנה.
אבל הם מתנדבים במחנה,
נאמר. נכון, כי זה הגבולות.
אבל הם היו עדיין בתוך.
הם בתוך המחנה, אבל יש...
בגלל זה משה לא מתנגד.
בשביל...
בגלל... לא, ניתן כל עם השלם.
נכון.
מה יותר מצווה?
הם דרגה חיובית, אבל משם אנחנו לומדים שיש גבולות. אם יש גבול, זה אומר שיש דברים בפנים ויש דברים בחוץ. בסדר? זה לא...
זה לא חופשי לכל אחד.
לא, זה
חופשי, אבל זה לא מתקבל.
בדיוק, צריך לדעת אם זה בפנים או בחוץ.
מתקבל על ידינו.
בוודאי. בוודאי.
פסוק אמרנו שביום השם משה פסולך השני לוחות האבנים הראשונים, וכתבתי ללוחות את דברים אשר היו ללוחות הראשונים אשר שדברת.
נו.
זה לא אותו טקסט שהיה בראשונים עם שאר דברים השונים?
עובדה שלא, תקרא בבית חנן את הנוסח של הדיברות השניות.
כן. יש קצת
שם. טוב. אבל באמת יש כאן, יש כאן, יש כאן דבר מאוד יסודי שמפתיע קצת. כן? תורת משה זה נובלות של תורה. לא פחות ולא יותר.
יש
גם תמיד
כל השם בכוח,
בכוחו
שיכול...
ברור, בסדר, אבל אני צריך להבין את המדרגות שיש בכל דבר. משל למה הדבר דומה? אילן גבוה שמפת גובו לא ניתן ללקט את פירותיו, והדרך היחידה ליהנות מאותם פירות היא כאשר חלק נושר ונופל למטה. התורה היא תורת השם, היא תמימה, ואף אחד לא נגע בה. אף אחד אינו מסוגל לתפוס אותה. יש בהקדמה של... ספר פי השולחן של רבי ישראל משקלוב, תלמיד של הגאון מווילנה, שם מעיד בשם הגאון, שהגאון אמר לו שהוא למד את כל התורה כולה כפי שהיא ניתנה בהר סיני. חוץ משני דברים. שני דברים שהוא מתקשה בהבנתם. דברים שכתובים בזוהר. ולכן, אם מישהו יודע, על מישהו שיודע את שני הדברים האלה, אומר הגאון, אני מוכן ללכת אליו ברגל כדי לשמוע את הדבר. ומה שמעניין שבאמת הגאון אומר, אני למדתי את הדברים כפי שהם ניתנו בהר סיני. וזה מבחינתו הלימוד האמיתי. לא דרך הראשונים, לא דרך האחרונים. ישירות, פסוקים וחז"ל. ולמה הוא אומר את זה? כי היום, מה אנחנו יכולים להגיד היום עוד יותר גרוע? כן, היום, הוא אומר היום, אצלו, כן. מה-18. יש מחלוקות על הכל. אין שום דבר שבלי מחלוקת. ולכן אנחנו לא יודעים מה ההלכה האמיתית. אנחנו חייבים לחזור ללמוד את הדברים כפי שהם נאמרו בהר סיני כדי לדעת את ההלכה. וכל שאיפתו בלימוד שלו זה היה לפסוק ההלכה כפי שהיא מהר סיני. אבל שוב, מהר סיני. לכן צריך להבין בדיוק מה שאני אומר. אף אחד אינו מסוגל לתפוס אותה. אולם הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, הוריד לנו נובלות ממנה לארץ, דרך משה רבנו. תורתנו היא בבחינת נובלות של החוכמה האלוקית. ושימו לב גם לדברי הדברים במדרש, הניסוח כאן הוא מאוד מאוד מדויק. נובלות חוכמה של מעלה, תורה. חוכמה של מעלה. כן? עם ישראל מוגדר בתורה כעם נבל. כעמא דקבילו אורייתא, משום שהוא קיבל נובלות מן החוכמה של מעלה.
כן, זה
המשך לא חכם, אבל זהו, נבל
חכם, זה לא
לחיוב. אז מכיוון שאני הבאתי את דברי פאת השולחן כאן, מכיוון שמי שאומר את הדברים האלה, זה באמת הנכדים של הגר"א. כן? עם נבל דווקא מבחינה, לפי ההבנה שלהם, זה מאוד חיובי.
אז מה זה לא חכם? לא חכם, זאת אומרת, הוא לא
מצליח
לקבל את החוכמה
במלאות? זה בדיוק מה שיוצא מכאן.
זאת אומרת, הוא נבל, מקבל נובלות, אבל לא את כל החוכמה.
בדיוק, נכון, נכון, נכון. כן, 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 זה חידוש מעניין ביותר. חידוש...
רגע, אז זה אומר הנכד של הגר"א?
כן, זה בהקדמה לפירושו של הגר"א לשולחן ערוך. שוב, לכן אני אומר, יש כאן חידוש מצד נכדיו של הגאון, ולא שום ספק, כן? זה גם קשור לרצון של הגאון לחבר שולחן ערוך חדש. אתם יודעים שהוא ניסה לעלות לארץ.
כן.
זה סיפור... שהתגלה לא מזמן. לא, 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 לא. שלא סתם רצה לעלות לארץ. ב-1778, שנה אחרי העלייה של החסידים לארץ. אבל כשעולים לארץ מווילנה, בדרך כלל הולכים דרומה. והוא קודם כל הגיע לקניגסברג, מקום מושבו
של החכם קאנט.
והמשיך לאמסטרדם,
מקום מושבו
של החכם השני. אבל לפחות יש הסבר מדוע, לפחות יש הסבר מדוע הגיע לאמסטרדם. חיפש את כתבי הרמ"ק. הפירוש, לא, זה סיפור מעניין. פירוש הזוהר, פירוש לזוהר של הרמ"ק, הוא חיפש כדי לדעת את שני הדברים שהוא לא ידע. חשב שזה באמסטרדם, אמסטרדם זה מקום מרכזי באותה תקופה באירופה. היום יודעים איפה הכתב יד של הרמ"ק. אתם יודעים איפה? ממש לא. הבן של הרמ"ק מחר את הכתב יד באירופה, מי קנה? לא רחוק מזה, כמרים ממנזר במודנה.
הוא
רוצה כסף, הבן של הרמ"ק רוצה כסף.
הוא לא היה משומן.
לא יודע. זה סיפור, כן. זה סיפור. ההוצאה של היום, ה-20 ומשהו כרכים של פירושו של הרמ"ק, זה על פי הכתב יד שלפני כמה עשרות שנים הם נתנו רשות לצלם. הוא עדיין שמה. הכתב יד עדיין באותו מנזר. מודנה.
זה הגיע לאיטליה.
זה הגיע לאיטליה, אבל הגר"א חשב שזה הגיע לאמסטרדם. הגיע לאמסטרדם, ראה
ש... היו שמועות כזה?
כנראה. ואז הוא חזר לווילנה. כל עוד הוא לא יודע את שני הדברים האלה, אין טעם בנסיעה לארץ ישראל, כי אי אפשר לחבר את אותו שולחן ערוך.
הוא כתב את זה בגיל מאוד צעיר הרמ"ק, נכון? את היחסית צעיר, את הפירוש הזאת.
הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, כן.
אולי זה ספק היה לו, כאילו הוא כתב...
הוא היה כותב כמה ספרים במקביל, כי...
כמה הוא חי וכמה הוא כתב.
אני לא יודע, אבל הכתב יד שמה... היום אפשר לראות אותו בספרייה הלאומית, כן? אבל הוא צולם מהעותק הזה, כי הוא עותק יחידי, כן? אז אז הגאון חזר ל...
רגע, זה בעברית
והכמרים מלמדו בעברית? בערמית. בעברית, בערמית. כנראה, לא יודע למה הם כאן.
זה נבדק שזה אכן כתב יד של הרמק.
כן, כן, הכתב יד של הרמק ידוע. כן.
והשולחן
ארור
שהוא רוצה לכתוב...
הוא לא כתב.
שהוא רצה.
כן.
והשולחן ארור לארץ ישראל?
לא, זה השולחן ארור על כל מקצועות התורה.
זה הגרא רצה.
כן, מה שהגאון רצה לכתוב, כי לפי דברי המקובל רבי עמנואל חייריקי, בספר יושר לבב, שנת הגאולה היא מתף, מתף קוף עד תף קוף מם א', שזה 1781. ב-1781 אמור להיות בית המקדש כבר בנוי. ככה כתוב אצל ריקי. והשלוש שנים לפני זה, הגר"א רוצה לעלות לארץ כדי להשלים את, את המלאכה.
למה
זה
כתב שולחן ארוך חדש?
כי השולחן ארוך שיש לנו זה השולחן ארוך של הגלות. רבי יוסף קארו, זה שולחן ארוך של הגלות. איפה הלכות קורבנות, איפה תוארות, איפה קודשים, איפה
הלכות... זה לא לשנות את מה שיש.
הגר"א חולק על השולחן ארוך בפחות 150 מקומות. זה כבר חקרו את הנושא הזה. הגר"א לא עושה חשבון לאף אחד, כי מכיוון שהוא לומד תורה מסיני, אז הוא חולק חופשי על, על זה. אבל יש לו אמירה מאוד מעניינת. הוא אומר שמי שאומר שיש מחלוקת בין הנגלי ובין הנסתר מבחינת קביעת ההלכה, שהרבה פוסקים טוענים ככה, אנחנו פוסקים לפי הנגלי ולא לפי, לא לפי, לפי הנסתר, אומר הגר"א, אלה לא למדו תורה מימיה. לא פחות ולא יותר. אין מחלוקת.
גם השולחן ארוך בלא מעט מקומות.
ברור, 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 ברור. פוסק לפי זה, והוא רחום לפני תפילת ערבית. זה לפי זוהר, זה לא לפי נגלי. כן? אבל הגר"א חולק על שולחן ארוך חופשי, לא... זה שאומרים היום שאסור לחלוק על זה ואסור לחלוק על זה, למה דיברנו על כל זה?
כאן, בגלל ה...
בגלל מה? בגלל הזה. אף אחד... כן, 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 טוב. כאשר אומרים חז"ל שיש בתורה כל החוכמות, הם מתכוונים לתורה של מעלה, שאין לנו תפיסה בה. לא לתורה שבידינו. אסור לטעות בזה. כדי לדעת מתי חל מולד הירח, אנחנו זקוקים ללימוד החוכמות החיצוניות. כדי לדעת איך לרפא, אנחנו זקוקים לחוכמות חיצוניות. לא לומדים רפואה בתורה.
כל אלה שרוצים ללמוד רפואה
בעין הרמב"ם. כן. בסדר.
יש דברים שכן...
המקובלים אומרים שהפירוש למדרש חז"ל, שהתורה קדמה 2,000 שנה לעולם.
הגישה שלו לרפואה הייתה אחרת.
הוא שספירות החוכמה ובינה קדמו לעולם. המתחיל מספירות החסד, מבחינת עולם חסד ייבנה. ספירות חוכמה ובינה הן שורש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה שבידינו הן הנובלות מאותם שורשים. החוכמה של התורה שלו יברך כוללת הכל. התורה שבידינו, החוכמה של התורה שבידינו, וגם כל החוכמות החיצוניות. לשון אחר.
רגע, זה לא כולל עוד משהו, חוכמה
של התורה שלו. צריכה לכלול יותר.
גם התורה שבידינו, חוכמה שלנו, חוכמה חיצונית. ומה עם כל מה
שאצלו,
שלא בכלל בידינו?
כי זה לא בידינו.
לא, אבל מה החוכמה של התורה שלו?
כן.
אז שלו זה... אמורה להיות דרגה אחרת לגמרי.
ודאי.
לא, משהו כאן במשפט לא מסתדר לי.
מה לא מסתדר?
אנחנו כאן אומרים שהתורה שבידינו היא לא התורה שלו, נכון?
כן.
שלנו זה תורת
משה. נכון.
תורת משה מסיני, נכון? ועכשיו אנחנו מרחיבים ואומרים שתורת משה מסיני כוללת תורה, חוכמה וחוכמות חיצוניות.
כן. ואולי עוד דברים.
נכון, אז לא נגיד, נכון נגיד שתורה שלו כוללת את אלו, היא כוללת הרבה יותר מאלו.
בסדר, זה דוגמאות, לא? מה יש? אני לא רואה את הקושי.
כל המהלך הזה כאן היה בשביל להגיד שיש... לא רמות שונות, יש פערים בלתי
נכון.
נגישו. נכון. במקרה שלנו, עשרה טפחים שלנו ועשרה טפחים שלו. אז כשאומרים שהיא כוללת את הכל, זה, בביטוי הזה אמור להיות כולל את הכל.
תורה של מעלה.
כן.
כן, תורה
שלא
זה תורה של מעלה.
כן, לא, אז מה הבעיה? לא מבין.
עולה פה סתירה של תורה, כי זה כמו שלמדנו עכשיו.
לא סתירה, זה חסר.
מה חסר?
כתוב, החוכמה של התורה שלו,
שזה למעלה.
ברך כולל את הכל. אחד, תורה שבידינו, הבנתי.
וכל אלה בידינו.
החוכמה של התורה שבידינו, זה אותו דבר. מה זה החוכמה של...
לא, זה לא אותו דבר.
מה זה החוכמה?
אה, בסדר, עוד מעט יסביר את הכל, כן.
אבל אין בזה את החוכמה שלו.
שלו, זהו, זה שאני אומר.
זה מה שחסר ברשימה.
זה מה שאני מנסה להגיד.
הרשימה היא לא כל, לא פירוש של הכל.
זה כמה דוגמאות, זה הכל.
כן, נכון.
מה כולל את הכל כאן בבלבל?
לשון אחר. יש חוכמות, יש חוכמות השייכות לעולם העיגולים, ויש חוכמות השייכות לקו היושר. מי שלומד את החוכמות השייכות לעולם העיגולים, לומד בעיקר חוכמות חיצוניות. אם רוצים להגיע לחוכמת האמת, צריך להתחיל ללמוד תורת קו היושר. מי שמתחיל בלימוד חוכמת העיגולים, עלול להיתקע בלימודו, בלי יכולת להגיע ללימוד תורת קו היושר. מי שרוצה להכיר מי שאמר והיה עולם, צריך להתחיל את לימודו מתורת קו היושר. אחר כך הוא יכול להסיק מסקנות מתוך לימודו בנוגע לעולם העיגולים. לשון אחר, התורה כפי שאנחנו מכירים אותה שייכת ליום השבת. החוכמות החיצוניות שייכות לששת ימי המעשה, לחותמו של הקדוש ברוך הוא, לטבע. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה לא הוא יתברך. מאחורי חותמו יש הוא יתברך. מי שרוצה להכיר אותו צריך ללמוד את החוכמה השייכת ליום השבת, תורת קו היושר. אולם זה צריך להיעשות כך שבעלותך את הנהרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנהרות, כולן יחד, ואם לא כן, גם לא למדו את תורת קו היושר באמת. טוב, הדברים ברורים. מה? לא אמרתי פשוט, אמרתי ברור. לא, אבל זה... דברים חשובים באמת, כן. כאשר אני מתבונן בחותמו של הקדוש ברוך הוא, באמת, בטבע, אני עלול לראות רק קצת בלתי פרסונלי. אני עלול להתפלל מן הדרך שבה מתפקד הטבע כטבע. אני עלול לשכוח שיש מישהו מאחורי החותם, שיש משגיח בעל רצון. מתעוררת כאן שאלה עדינה, והיא שאלת היחס בין ההכרחיות של האמת ובין החופשיות של הרצון האלוקי. הרצון האלוקי בא לידי ביטוי לא רק דרך המידות, ובמרכז דרך מידת התפארת הנקראת אמת, אלא גם דרך הרחמים, והנהגה זו היא למעלה ממידת התפארת. הרחמים הם הרחמים של מישהו, של הקדוש ברוך הוא. הם פועל יוצא מרצונו, ולא ממערכת מתמטית של מידות המתפקדות כפי שאין מתפקדות. אם שמתם לב... לא. מתמטית, אמר מתמטית וזה בדיוק, לזה הוא התקדם. אם שמתם לב, היינו מצפים כאן שמעיטו יבוא וידבר על החוקים של הטבע, כטבע. אותם חוקים פיזיקליים, ביולוגיים וכו', כן? אבל לא על זה הוא מתכוון, כאשר הוא מדבר על מערכת מתמטית. זה פשיטה. כאן הוא מדבר על הערכים כערכים.
על הערכים מתמטיים?
אני קורא שוב את המשפט. הרחמים הם הרחמים של מישהו, של הקדוש ברוך הוא. הם פועל יוצא מרצונו ולא ממערכת מתמטית של מידות המתפקדות כפי שהן מתפקדות.
כלומר,
יוצא
שהמידות
הן
מערכת מתמטית?
כן. כן, זה מה שהוא אמר.
מה,
ניתנות
לרדוקציה,
לנוסחות
מתמטיות? יוצא נגד.
ברור שהוא יוצא נגד הדבר הזה.
זה ברור, זה מאוד ברור, כן?
כן, כן, אבל זה מאוד ברור. כשמורדת
תורת הספירות יש למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, מצווית.
לא, 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 רק זה, כן.
לא, אני הבנתי משהו אחר.
לא, 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 לא.
זה מה שאני הבנתי. תורת המידות היא תורה, הרי חכו בזה מידות, זה מושג מתמטי גם,
לא, 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 לא בגלל זה שזה מושג מתמטי. יש באמת סכנה. סכנה שכאשר באמת לומדים את הפרטים של של התפקוד של הספירות האלה, שהן מזוהות לפחות השבע התחתונות, כן? מחסד עד מלכות, עם המידות המוסריות, להבין את הכל כמערכת מתמטית. שכאילו יש שם חוקים, כאשר זה מזדווג עם זה, אז נולד זה וזה ופה, ואז זה עולה למעלה, ואז מכאן הוא כזה גדול שמושכים חוט פה, אז זה מעלה את הצד השני, ואז הכל מתהפך וזה. בדיוק. מכני לחלוטין. ואם קוראים קצת בספרים הקדושים, זה בדיוק מה הרושם הראשון שמקבלים. וזה בדיוק מה שמניטו היה אומר כל הזמן. אתם חושבים שאתם לומדים את, לא, לא קבלה, תורת הסוד בספרים האלה, אבל תדעו שהעיקר חסר. מה שיש בספרים האלה זה בדיוק התיאור המתמטי, אבל בלי המפתח,
בשפה.
איך להבין את הנאמר שם. ומכיוון שהעיקר חסר, אז מה נשאר לי?
מודל
כזה שנראה מפלצתי, כאילו אני האדם, מה אני יכול לעשות מול העוצמה של הדבר הזה?
אני מפעיל את המערכת.
אני בורק קטן, ולא ברור מה אני צריך לעשות, מה אני יכול לעשות, איך אני משפיע על משהו אם בכלל. זה נראה כאילו במיתולוגיה יש את המלחמות של האלים, כן? מה אני יכול לעשות מול המלחמות האלה?
כאילו חוקיות שאני...
עיוורת, עיוורת לחלוטין.
אני בורק בפרק.
כן, עיוורת לחלוטין, ואיפה אני? לכן מניטו בא כאן ומזהיר, יוצא נגד ההבנות האלה. הערכים זה לא משהו מופשט. כן? זה לא משהו ש... נכפים על האדם, וכל מה שנשאר לו לעשות זה לעמוד בדום. אלא זה ביטוי, כל המערכת הזאת היא ביטוי של הרצון האלוקי, שהוא מבחינת רחמים, כדי לתת זמן, את הזמן הנדרש לאדם כדי להגיע לתכלית. אז האדם צריך לדעת איך הדברים מתפקדים. זאת אומרת שאם אני עושה משהו, איך אחר כך הדברים עלולים להתגלגל. זה כן. אבל לא להבין שהדברים האלה הם קופים את עצמם עליי, ואז לא ברור בדיוק מה המקום שלי בכל הסיפור הזה, כן? אז מצד אחד יש גם החוקים הפיזיקליים, הביולוגיים וכולי, שזה ברמת הטבע. יש גם חוקים בעולם הערכים. כן? מדוע זה כך? מה זה מסמל? מה זה כל המעברים שמוזכרים אצל אצל המקובלים, כן? מה המשמעות של הדברים האלה? דווקא מי שכתב ספר שלם על הדברים האלה זה הרמק, ספר אלים הרבה. משם הוא מנתח ומתאר עשרות אופנים שונים של הנהגת הבריאה על ידי הבורא. אז צריך לדעת שזה קיים. אבל מה הרצון שמתגלה מעבר לדברים האלה, מה המשמעות? זה עיקר הלימוד. זה עיקר הלימוד, כן?
מי שואל את השאלות האלה? זה רק המקובלים, לא?
מי ששואל את השאלות האלה, זה הרבה פעמים גם האדם הפשוט מהרחוב, ששואל את עצמו שאלה לכאורה פשוטה ביותר, שאין אין לו תשובה עליה, אבל הוא נשאר עם השאלה שלו, ובהתאם לתשובה שהוא ממציא לעצמו, או שאומרים לו וכו', אחר כך קובע את עתידו. למשל, אדם רואה עוולה מוסרית מסוימת, מעשה שהוא לא מבין אותו. מעבר לאיך יכול להיות, עובדה שזה טועה, למה זה ככה? מדוע קרה לאדם שאני תופס אותו כצדיק את מה שקרה לו? תשובה, זאת שאלה לגיטימית לחלוטין. מישהו יבוא ויסביר לו, אתה יודע, אז הזון פגש את הזה ועלה ורעד וזה ועשה קפיצות באוויר. הוא אומר, על מה הבן אדם מדבר? כאילו הוא מתאר לי משהו שאני ממש בורק קטן ואין מה לעשות נגד הדברים האלה, זה כוחות כאלה. כוחות רוחניים.
זה פשוט להגיד לו, תבדוק מזוזות.
כן, זה השלב הבא. ואני מכיר במקרה מומחה שיודע...
תבדוק מזוזות.
כן. לא, באמת, זה הופך להיות... שוב, אותם אנשים שזורקים את התשובות האלה בעצמם לא יודעים. אבל הם מרשים לעצמם להרשים על ידי זה. כל פעם שמישהו בשיעור שמניתו היה קצת נוגע בכל הנושאים האלה, ומישהו היה מדבר איתו על טכניקה, כי להראות לו שהוא יודע זה, אז מניתו היה מראה לו גם כן שהוא גם קצת מבין בטכניקה הזאת, ושהוא לא הבין שום דבר. כי זה באמת, זה הופך להיות לכל סוג של... אבל אפשר להגיד, לא יודע אם זה מילה מדויקת, מגיה. מגיה.
הם אומרים קבלה מעשית.
שזה אסור, לפי מה נקרא. לתכלית האיסור.
לפי.
לא, יש כאלה שאומרים שלא.
להחליף את הכוחות האלה אם ירצו לך, זה מגיה.
כן, נכון. אז זה הדבר הזה, אז... טוב. השבוע הבא אין שיעור.
כן, מה?
לא, לא סתם, אין שיעור.